אתם מאזינים לפודקאסט שיחת היום בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
אחרי עונה מתישה, צפופה עם התחלה קשה וסיום מתוק יחסית, אנחנו מאחים את שי אהרון, המנהל המקצועי הבלתי מעורר של הפועל ירושלים, לשיחה בפודקאסט שיחת היום של וואן. אהלן שי.
אהלן,
אהלן. מנהל מקצועי, זו הגדרה הנכונה, או אתה, כי יש ספורט דירקטור, מנהל ספורטיבי, אתה מנהל מקצועי, נכון? זו ההגדרה שלך בפועל ירושלים.
זה פחות רלוונטי, זה יותר משנה מה תוכן העבודה, כל אחד למדיר את התפקיד הזה בצורה אחרת, במועדונים שונים זה אחרת, יש כל מיני מבנים.
ואיך זה באמת בפועל ירושלים?
ירושלים זה קצת יותר מורכב, בגלל שהבעלות היא לא בעלות פרטית בעצם, זה בעלות אוהדים. ולכן זה טיפה, זה מורכבות בין עבודת ניהול מקצועי, סוג של נציגות של, של, של הוועד המנהל, שזה בעצם נציגות בעלים, זה קצת יותר מורכב. אבל שוב, ניהול מקצועי זה דבר הרבה יותר רחב, גם בארץ אפשר לראות את השוני בין הגדרות התפקיד של אנשים כאלה ואחרים, במועדונים שונים זה טיפה שונה.
נכון.
כל אחד עושה את זה בצורה אחרת, רואה את זה בצורה שונה, יש בינינו הרבה מאוד שיחות בין כל המנהלים המקצועיים בארץ שלכם רואים את זה, וכל אחד במועדון שלו מה מתאפשר ומה הצרכים, כל מועדון צריך להגדיר את הצרכים שלו.
יפה, אז טוב, אז אתה מתארח, כמה זה קשה לך להתארח בפודקאסט שאתה צריך לדבר קצת על עצמך, לספר על עצמך, לספר על הפועל ירושלים, איפה, זה קשה לך? אתה...
לא, קשה זה לא.
אתה לא מת על זה, אתה לא אוהב את, את האירועים האלה של לדבר, אבל זה חלק, מהסיפור.
לא רואה בזה ערך במסגרת התפקיד שלי, אני חושב ש... במשך הרבה מאוד שנים גם כשחקן, וגם היום אפשר לראות ששחקנים ומאמנים הם אלה שנמצאים בפרונט, אנשים בהגדרות התפקיד כמו שלנו, שוב אנשי ניהול כללי או ניהול מועדונים באופן כללי בתפיסת עולמי צריכים להישאר מאחורי הקלעים, אני לא רואה שום צורך להיות בפרונט, אבל מדי פעם מתעורר הצורך, אני מבין אותו, וזה בסדר.
טוב, אז מה, אנחנו נדבר גם על, על, על התפקיד שאתה עושה, גם על הבחירות שאתם עושים בהפועל ירושלים, בכל מה שקשור לבניית סגל ודברים כאלה, אבל לפני הכל, כמה שנים אתה כבר במנהל מקצועי בהפועל ירושלים? זו שנה תשיעית יותר?
משהו כזה, תשיעית, עשירית, כן, לא ספרתי.
לא ספרת כי טוב לך, נכון? זה מקום שאתה ממצא את עצמך.
לא ספרתי כי... אני חושב שאמרתי את זה כמה פעמים בעבר, זו לא עבודה, זו לא קריירה, זה פחות או יותר ההגדרה העצמית של כל מי שמתעסק בהפועל ירושלים הוא כזה, בטח במנגנון הזה שנוצר על ידי קטמון לפני המון שנים. העבודה הזאת היא שילוב של בעצם מי שאנחנו, של הגשמת הייעוד שלנו בתור אנשי כדורגל בדבר הזה, כן, זה קצת יותר מורכב, לכן לכן זו עבודה קצת יותר תובנית, שאנחנו לוקחים אותה קצת יותר קשה, שיש עליה, יש בה אחריות מאוד מאוד גדולה, וזהו, מייצגים קהילה מאוד רחבה וטובה ואיכותית.
למה נוצר למועדון שלה, של, למועדון שלך, לפועל ירושלים, איזשהו טייטל כזה של מועדון יאיר, מתנשא, מאיפה זה בא הדבר הזה? זה בטח, זה דבר שאנחנו, גם אני לא מרגיש, אתה יודע מה, יכול להיות שגם אני לפעמים מרגיש את ה... יכול להבין את מי שאומר את זה, שזה מועדון מתנשא ומועדון יהיר, אתה מבין מאיפה זה בא או שאין לזה אחיזה במציאות?
אני לא חי בוואקום, אני מודע למה אנשים אומרים, וממה שאני מכיר מעולם הפודקאסטים זה איזשהו שיח פתוח דו צדדי, אז הייתי שמח ממך לשמוע במה זה בא לידי ביטוי בעיניך.
זה, איך שזה מצטייר, שוב, אם אני מסתכל על זה מבחוץ, כמועדון שמתיימר להיות סוג של מכבי תל אביב, ותכף נדבר גם על זה שקוראים לכם קבוצת בת של מכבי תל אביב, אבל מועדון שאוהב של להיות סגור, שלא מחשבן למה שאומרים עליו בתקשורת, שיש להם מאמן שהוא עושה מה שהוא רוצה ואף אחד לא מאיר לו, שהם חושבים שהם יודעים מה הכי נכון, ושהם לא במחאות דופקים חשבון לאף אחד, ועושים מה שטוב להם. וזה יוצר איזושהי תחושה שאתם יודעים הכל ומבינים וחסינים לביקורות ושזה לא מעניין אתכם, ופעם אמרו על המועדון שלכם שהוא כביכול גם בעקבות זה הוא גם לא תחרותי, שלא אכפת לכם גם אם תרדו ליגה, זה בסדר, העיקר המנגנון עובד, ויש לנו מועדון אוהדים, והכל בסדר, תמיד הכל בסדר.
מכל מה שאמרת עכשיו, בעיניי שני דברים הם נכונים, שאפשר להציג אותם בצורה אחרת. אחד זה שזה נכון שזה מועדון שבאמת מאמין בדרך הייחודית שלו, ולא סוטה מהדרך, זה נכון, אתה רוצה להרחיב על הדרך, נרחיב על הדרך, שבשביל זה אנחנו כאן, אבל זה נכון, ומשתדל להימנע מרעשי רקע. לאורך כל השנים, אגב בואו נתפס רגע לעובדות, זה מועדון שקם כמועדון עולים בליגה ג' ולאורך כל הדרך שמה כמה זה בלתי אפשרי, כמה הכל בלתי אפשרי, אין סיכוי, אין סיכוי שמועדון עולים יצליח לצאת מליגה ג' ואז לליגה ב' ואין סיכוי שתהיו פה לירושלים ואין סיכוי שתשברו את תקרת הזכוכית לכדורגל המקצועני ואז אין סיכוי שתעלו מליגה לאומית לליגה תל ואין סיכוי שבליגה תל תשרדו בטח עם המנגנון הזה, עם התקציבים הנמוכים האלה, בלי בעל בית עשיר, זאת אומרת, אלו דברים שנאמרו הרבה מאוד על ידי הרבה מאוד אנשים, והמציאות כרגע מוכיחה אחרת, אז חס וחלילה אין פה יהירות. מה שכן יש פה, שבעיניי זה הדבר שמאיר באלף ובעין את סיפור היהירות וההתנסות והכאלה, זה, ועל זה אני לוקח אחריות מלאה, כמובן שאנחנו מנגנון גדול וארגון גדול שלוקחים בהחלטות הרבה מאוד אנשים, אבל זה הדרך חשיפה לתקשורת. והדר, נקרא לזה שיתוף הפעולה עם התקשורת, השיתוף פעולה שהוא, כמו שאתה יודע, הוא נהוג בהרבה מאוד מקומות, גם בפוליטיקה, כנראה גם בספורט, בעיניי זה ההוראה החולה של הספורט, אחת מהראות החולות של הספורט, אבל זה תפיסת העולם שלי, שחדירה של כלי תקשורת לתוך חדרי הלבשה של קבוצות כדורגל, או מול מאמנים, או מול בעלי תפקידים, היא לרוב עושה נזק לקבוצת הכדורגל, או למועדון הכדורגל, נקרא לזה איך שאתה רוצה.
היא לא יכולה לשרת את מועדון הכדורגל, לעזור למועדון הכדורגל, להנגיש את מועדון הכדורגל למאות אלפים?
כמו כל דבר בחיים, קודם כל לבד היינו צריכים להנגיש את המועדון שלנו למאות אלפים, אז אני מניח שעוד נהיה שם בעתיד, אבל בנקודת הזמן הזאת, אני חושב שכל שאלה של איזונים, ואיזשהו צריך לדעת לשמור, כמו שאתה אומר, על זה שיש מערכות שצריכות להכיל אחת את השנייה. היום, בעידן המודרני של הרשתות החברתיות ושל עולמות המדיה, לכל מועדון כדורגל מכובד ולכל גוף בכלל, זה אולי קצת פחות נוח לכלי התקשורת הרגילים, נקרא לזו הכללים, אבל כן, יש יכולות לדברר את המציאות של תוך, של קבוצת הכדורגל, הקהילה שלה, יש קבוצות מדיה, לנו יש לדעתי את גוף המדיה אולי אחד הטובים חוטי. במדינה, ואחד האיכותים שיש עם אנשי מקצוע באמת מהטובים שיש מהשורה הראשונה. כך שאני לא, אתם מפרשים את זה כהירות, אני יכול להבין למה, זה חוסר שיתוף פעולה שלא נובע חס וחלילה מהירות, או... זה מצחיק אותי שדיברת על ביקורת, כי כל מה שאני עושה לצורך העניין בעשרה ימים האחרונים, זה רק רפלקציה על העונה האחרונה, ורק דיווחים גם בתוך הגופים המקצועיים, וגם מוציאים את זה טיפ טיפה החוצה, כדי לקבל פידבק באמת על להבין על מה היה פחות טוב ומה היה יותר טוב, זאת אומרת זה אחד הגופים לדעתי, כגוף ספורט, בטח כקבוצת כדורגל, שחיים ומתקיימים וגדלים מביקורת. זה בשני האספקטים הראשונים שדיברת עליהם, ואני חושב שעל האספקט התחרותי, עדיף שתחזור בכמה.
למה?
כי העובדות מדברות מעל עצמם, מדובר בקבוצת כדורגל, עזוב שהיא הייתה רוב השנים, עוד לפני השלוש שנים האחרונות בליגות הנמוכות, בואכה הליגה הלאומית.
לא, אבל אני מתכוון, זה לא...
זה מועדון כדורגל, קבוצת כדורגל שניצחה הרבה יותר מאשר הפסידה.
לא, אז אני דיברתי על העניין שזה לא נורא אם הפועל ירושלים תרד ליגה, נגיד, לא רק הצעקה, לא יקרה אסון, כמו שנגיד יכול לקרות בקבוצות אחרות, כי אצלכם לא נורא, אז זיו אריה ימשיך עוד עונה
ויחזור. התקשורת בינך וביני לרוב כמעט ולא מתקיימת במהלך השנים, אבל אני מחזיק ממך, יש תקשורת די רצינית מהמעט שאתה ואני דיברנו. אם תחקיר מינימלי על איך אנחנו לוקחים הפסדים או איך אנחנו מתייחסים להפסדים היה מייתר את השאלה הזאת. Okay, אנחנו אז... גוף ספורט אולטרה תחרותי בכל האספקטים, קרוב הקבוצות שלנו, אני חושב שאנחנו קבוצה היחידה שמפעילה קבוצת נשים וגברים בליגת העל, אני חושב שיש עוד קבוצה כזאת בארץ, הייתה כזאת הפועל פתח תקווה, ולדעתי הם ירדו, לא לדעתי, הם ירדו בליגת העל גברים, בליגת העל נשים נשארו, כל קבוצות הנוער והנערים שלנו, שוב, זה לא הייתה המטרה הראשונה שלנו, המטרה הראשונה הייתה לפתח קבוצות, אני, שהקמנו את מחלקת הנוער, היא לא הייתה לפני כמה, 7-8 שנים, נכתבה איזושהי תוכנית על ידי הצוות שלי ועל ידי, שכל מטרתה הייתה לפתח שחקן לקבוצה הבוגרת, שתופעות הלוואי שלה היו אמורות להיות הצלחות מקצועיות, וכל הקבוצות שלנו כרגע בדרג א', למעט הנוער שלנו של צערי, גם אתמול הפסיד בפנדלים אכזריים, אבל כל הקבוצות הן בדרג א', בליגת א', יש לנו שחקנים בנבחרות השונות, אנחנו שולחים שני שחקנים לאולימפיאדה, קבוצה שמסיימת בשנים, בשנתיים האחרונות, מעל היריבה העירונית שלה, מאיימת, לא נגיד על ההגמוניה, ייקח הרבה מאוד שנים, הפרופורציות ידועות, צניעות היא חלק מאבני הדרך שלנו, ועדיין...
איציק אורפן אמר שאתם רחוקים לדבר על המילה, להזכיר את המילה הזאת באדום.
זה לא גמור, אז אני אומר, לא, זה לא מה שטענתי, אמרתי אבל שהיא מתחילה לאיים על השלטון הבלעדי שהיה לביתר בעיר, כך שאני יותר מזה, אני לא חושב שצריך להוסיף על עניין התחרותיות.
אז אני אקח את זה מכאן לעניין הבא, אולי שזה לחבר את זה, שאתם גם בעונה הראשונה בליגת העל וגם בעונה הנוכחית, פתחתם לא טוב, בעונה הראשונה כמעט והקבוצה ירדה ליגה, הייתם בסכנת ירידה. בעונה האחרונה שתי נקודות נכון היה מ-27, אם אני לא טועה, ובכל זאת אתם מאוד רגועים, שוב, כלפי חוץ זה נראה, אני לא יודע מה קורה בשיחות שמתקיימות בתוך המועדון, אבל המאמן בסופו של דבר תמיד נשאר, ודיברת על מנגנון שעובד, זו דרך, או שבאמת יש כאן איזושהי אמונה בזיו אריה, ולא משנה מי היה על הקווים, אתם מחכים עד הממש הקצה לפני שאתם עושים צעדים קיצוניים עם המאמן שלכם.
אני רוצה להעביר נקודה אחת שהיא מאוד משמעותית. סבלנות היא לא מדיניות. בסדר? זה לא שיש לנו מדיניות להיות סבלנים. לא משנה מה קורה, אנחנו סבלנים. זה לא העניין. ברגע שיש איש מקצוע, לא משנה באיזה ארגון, לא משנה באיזה תחום, בספורט, בכלכלה, בפוליטיקה, בכל דבר אחר, שיש כל כך הרבה פרמטרים שבהם ניתן לבדוק ולמדוד את אופן ההתאמה של איש המקצוע, וזה לא משנה אם הוא מאמן או בכל תפקיד אחר. והדרך והאג'נדות תלויות אחת בשנייה, והדברים מתקיימים כמו שאנחנו רואים לנכון. אז לפעמים התוצאות לא מתיישרות על פי, אתה יכול לעשות לפעמים את הכל נכון, בכדורגל, אני חושב שכדורגל זה אחד התחומים היחידים, ובספורט בכלל, שאתה יכול לעשות את הכל נכון, ולא תמיד התוצאה היא תהיה התוצאה הנדרשת.
מיידית, כן.
והמיידית. ולכן, לא מפחדים מתוצאות לאורך זמן. אני יודע שמאוד נכון, זה מאוד פופוליסטי ללכת אחרי הסיפור הזה של הנה זיו הולך עם הפועל ירושלים יד ביד לאורך הרבה מאוד שנים, וזה נכון וזה קורה, אבל זה לא מתוך איזושהי אמונה, זה לא מועדון שהחלפנו מאמנים במהלך השנים, אגב אם תבדוק אחורה לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל היו מאמנים שהחלפנו אותם אחרי שהם הצליחו מבחינת צבירת הנקודות והצלחות מקצועיות. זאת אומרת שהמדיניות היא באמת לוודא ולבדוק שהכל עובד כמו שצריך, ולפעמים התוצאות לא מתיישרות, ולגבי התוצאות כן, יש סבלנות.
ואמרת זיו אריה, זיו אריה והפועל ירושלים, זה אזור הנוחות של שני הצדדים?
אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת, אפשר להסתכל על זה גם בצורה אחרת, שוב, זה מערך, שתי מערכות שמכילות אחת את השנייה, שתי אג'נדות תואמות שנפגשו, של מועדון שנמצא בנקודה מסוימת באבולוציה שלו, בהתפתחות שלו, שבו אני מאמין של המאמן שיכול לבטא את עצמו בצורה מאוד מאוד חופשית נקרא לה, כמו כל אנשי המקצוע שלנו, יש לנו תרבות ניהולית מאוד מאוד ברורה, יש תבניות מאוד מאוד נוקשות שצריך לעמוד בהן, ומצד שני לכל איש מקצוע יש בתוך התבניות האלה חופש פעולה די גדול כדי להביא את היכולות שלו. כי אם לא עושים את זה, אם לא מאפשרים לאנשי מקצוע בכל תחום שהוא, אבל אנחנו מדברים על אימון כדורגל, אם לא מאפשרים למאמן כדורגל, בתוך כמובן התבניות של מועדון הכדורגל, יש לנו הרבה מאוד מגבלות מאוד מאוד ברורות, שזיו מודע אליהם, אתה רוצה לפרט אותם, נפרט אותם, אבל בגדול, בתוך התבניות האלה יש לזיו חופש פעולה מוחלט, לעשות את האני מאמין המקצועי שלו, כמובן שבכפוף לדיווחים, כמובן שאני עובד בצמוד אליו, כמובן שיש לו צוות רחב של כמעט 15 אנשים שעובד סביבו, והוא הצוות המסייע שלו, ויחד איתו ביחד, הוא מקיים איזושהי, מתקיימת עבורו סביבת עבודה כזאת, שבה הוא יכול לבטא את היכולות שלו, וברגע שהוא מצליח לבטא את היכולות שלו, ואנחנו מאמינים בדרך שבה, א', הוא מקדם צעירים, ב', הוא מאמן את הקבוצה, אז אין שום סיבה להתייחס לתוצאות בדווח קצר כאלה או אחרות, כאיזשהו קנדידט לסיום התקשרות או משהו בסגנון הזה.
אין ספק שהוא מאמן גם, הוא מאמן מצוין, זיו אריה, ומעידים על זה מהשחקנים שמתאמנים אצלו, איך אתה אני לא רוצה להגיד האופי שלו, אלא עם הרעיונות שלו והקשר שלו מול התקשורת, בעיקר אחרי משחקים, זה משהו שהשלמתם עם זה? ניסיתם בעבר?
אני כן יכול להגיד שזיו, מאוד מודע, זיו מאוד מודע לעצמו, מאוד מודע לזה, אנחנו מאוד מודעים לסיפור הזה. בהתחלה זאת הייתה איזושהי דמות שלקחו אותה לקצוות והגחיכו אותה. עם הזמן, כולנו מבינים שזה לא ישתנה. זאת אומרת, להגיד לך שלא ניסינו, ניסינו. היו לו יועצי תקשורת, הבכירים ביותר שיש, וניסינו לעשות את כל הדברים, כי הבנו שבסוף, אחרי הכל, כן, נכון, אנחנו הולכים בדרך שלנו, ומאמינים במצד שני, יש פה, נקרא לזה במרכאות או לא במרכאות, משחק שצריך לשחק, פרי גיים, אחרי משחק, צריך לעשות, לשחק את המשחק, זיו כמו זיו, מה שאתה רואה זה מה שאתה תקבל, זה הבן אדם, ועם הזמן הבנו שבמסגרת המגבלות שיש, כמו שיש הרבה מאוד מגבלות למועדון הכדורגל הפועל ירושלים, כן, יש את הסיפור של הדמות התקשורתית שלו, זיו מודע אליה. אגיד לך את האמת, זה שוב, אולי זה,
לא
אולי
זה יתחבר,
זה, עזוב שזה לא מפריע לנו, זה גם לא מפריע לו, אבל כל עוד זה לא משפיע על הקבוצה, כל עוד זה לא משפיע על הקהל שלנו לרעה, אז אנחנו נתמודד עם זה.
אוקיי, בוא נדבר קצת, לא קצת, בוא נדבר כדורגל, קבוצת בת של מכבי תל אביב, ככה הגדירו אותך בעונה הזאת, רויזמן, פיבה, נדב נידם, עמית גלזר, מתן חוזז, מה התגובה, איך אתה מגיב לטייטל הזה, קבוצת בת של מכבי?
אני לא חושב שאני צריך להגיב, אני לא אתחיל להגיב.
לא, זה מפריע לך, כי אתה בוחר שחקנים.
לא מפריע לי שום דבר, אני כן יכול לדבר על כל שחקנים שדיברת ולהסביר את ההיגיון שפועל מאחרי ההבאה של כל אחד מהם. אגב, עד לפני שנתיים, שלוש, הייתי נגד השאלות באופן גורף, כי חשבתי שנכון לנו קודם לפתח את מחלקת הנוער שלנו לפני שאנחנו מייצרים השאלות ממועדונים אחרים. אם אתה תראה, אצלנו זה עבד בגרף הפוך, יש הרבה מאוד מועדונים שעולים מליגה לאומית לליגת העל, והדבר הראשון שהם עושים זה מביאים שחקנים מכל הקבוצות שרק אפשר, כולל השאלות, ואני עשיתי חוק מאוד ברור שאני לא רוצה לעשות השאלות שחקנים, מתוך ראייה לדווח ארוך שאומרת עד שאני לא אפתח, אני כמובן כהפועל ירושלים, לא אני כשיירון, עד שאנחנו לא נצליח לפתח מחלקת נוער חזקה שיודעת להתבסס על התשתיות האנושיות שלה, קרי שחקני כדורגל טובים שעולים ממחלקת הנוער לקבוצת הבוגרים, אז אני אמעט בלקחת השאלות כדי לא לפגוע בתהליך ההתפתחות של המועדון שלנו. מרגע שאנחנו בעיצומו של תהליך ההתפתחות שלנו, ואנחנו מזהים שבקבוצה שלנו יש חוסרים מסוימים, גם אז בתוך תהליך שחקנים שאנחנו משאילים, תשים לב, כל השחקנים שישאלנו, קודם כל שחר פיבן לא רלוונטי, הוא שחקן בעברה, אין לזה שום רלוונטיות למה שאמרת, אני מוציא את שחר מרשימה, הוא שחקן שלנו.
אוקיי.
אז בוא נדבר רק על השחקנים המושאלים, כל השחקנים שדיברת עליהם,
רויזמן.
רגע, בטח נדב נידם וגלזר שנמצאים איתנו כבר שנה שנייה. תפיסת העולם אומרת, אנחנו מכירים את הכדורגל, אלו שחקנים שבטווח שנראה לעין של השנה, שנתיים, שלוש הקרובות לא יחזרו למכבי תל אביב. ולכן התפיסה שלנו אומרת, אם אנחנו נוכל לקחת את השחקנים האלה בהשאלה, וללכת איתם דרך של שנתיים, שלוש, מה שיעזור לנו, יעזור בהתפתחות שלהם, יעזור לפתח גם את השחקנים הצעירים שלנו ונכון למערכת שלנו, אז אנחנו נעשה את זה. לרוב אתה לא תמצא השאלות, נקרא להם דווקא השאלה הכי, השאלה היחידה של רלוונטית לשאלה שלך היא מתן חוזז. כי פה באמת מדובר בשחקן שהוא בלבל טיפה יותר גבוה, ממה שהיינו יכולים להרשות לעצמנו עד לפני שנה, גם מבחינה כלכלית, אבל גם מבחינת המעמד של המועדון, וגם זאת שאלה, האם מתן חוזז, האם זו השאלה שיכולה להתאחס להעברה, או שתהיה לא נחת, ופה באמת הייתה מחשבה עמוקה, האם זה נכון לנו להשאיל שחקן בלבל הזה לעונה אחת, והתשובה היא שהחלטנו ללכת על זה בגלל, שוב, יש תנאי שוק, בגלל שאיבדנו את גיא בדש, בגלל שהאמנו שמתן, גם עם ההיכרות שלו עם זי, וגם עם השיחות שהיו לי איתו על המועדון, ועל הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים שיש במועדון, אז ראינו את ההתאמה הזאת. אני חושב שזה די עונה בצורה ממצאה לשאלה שלך.
יפה מאוד. אם כבר מכבי תל אביב, ליאור קאסה, היה את הסיפור בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, איך לא עזרת למכבי תל אביב בעניין הזה? יכולת להשפיע טיפה על ליאור קאסה שילך
למכבי תל אביב? יש משהו אחד, קודם כל, רק מי שהיה בתוך נבחי המסע ומתן, גם מהצד של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, בדרך כלל בכל המסע ומתנים האלה, זה אורי שרצקי, המנכ״ל, ואני מנהלים אותם לבד, במקרה הזה ספציפית אורי היה בחול, אז אני התנהלתי גם מול מכבי תל אביב וגם מול מכבי חיפה לבד, מהצד שלי כמובן, אני לא אספר מה היה, אבל שני הצדדים יודעים טוב מאוד על איך הפועל ירושלים התנהלה בתוך הדבר הזה. אני חושב שההגינות הייתה מלאה כלפי שני המועדונים, והמחויבות היחידה שיש לי היא לאינטרסים של הפועל ירושלים, וכן גם לאינטרס של ליאור קאסה, שזה ילד שגדל אצלנו מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני חושב שהאינטרסים של הפועל ירושלים ושל ליאור קאסה מוצו עד תום בעסקה הזאת.
יפה, אפרופו קאסה, אז גם גוני נאור נמכר למכבי חיפה, ומדברים על קארם זועבי, והנאו פרדה זה מישהו שאולי תצטרכו להיפרד ממנו אם תבוא הצעה טובה, וקארם זועבי, אתה אוהב את הפלטפורמה, אתה אוהב כאילו את הנוסחה הזאת שיש שחקנים שאתם מטפחים, ובגיל מאוד מאוד צעיר, עוד לפני שהצלחתם ליהנות מהם, כבר מציעים לכם המון כסף ואתם נאלצים להסכים, כי אתם מועדון שתלוי גם בהכנסות כספיות, וזה יכול לעזור לכם.
אני פחות אוהב לדבר על העבר, אני בטח חושב שיש איזושהי רומנטיזציה על סיפור העבר, ולכן אני נמנע מזה, אבל אני כן אחזור איתך כמה שנים אחורה, כמו שאמרתי לך קודם על התוכנית שעשינו למחלקת הנוער שהייתה לא קיימת, בסדר? בעיר כמו ירושלים, עיר מאוד מורכבת, היעדר מתקנים, אנחנו במציאות בלתי נסבלת של מתקנים בהפועל ירושלים ברמה שאי אפשר לתאר בכלל, ועדיין הצלחנו להקים מחלקת נוער, אני חושב מכובדת מאוד, בתנאים לא תנאים, שוב, בזכות הרבה מאוד אנשי מקצוע, בזכות תוכניות, בזכות חזון, בזכות כל הדברים הגדולים שאנשים לא כל כך אוהבים לדבר עליהם, שהם נתפסים כתרחנות. ועדיין, צריכו לייצר מחלקת נוער שמייצרת שחקנים לקבוצה הבוגרת, והיא מהווה תשתית בעצם לקוח של הפועל ירושלים בליגת העל, לקוח שוב, המוגבל בפרופורציות, של הפועל ירושלים בליגת העל. השאיפה המרכזית שלנו כמועדון כדורגל, היא באמת לשמור את כל הכישרונות אצלנו, לצרף להם שחקני רכש במיליונים, ישראלים וזרים, ולהיאבק על תארים. זה הדבר שהכי היינו רוצים. אבל יש מציאות, ובמציאות שאנחנו נמצאים בה כרגע, יש כוחות שוק שאנחנו לא מתים עליהם, שאנחנו מקבלים הצעות על שחקנים שלנו, זה לא דבר שאנחנו שמחים לקבל. הרי הכסף הזה הוא לא כסף שהולך לאיזשהו בעל בית פרטי, שייצר מוצר בעלות של 0 עד 50, ומוכר אותו במיליון, ואז הוא ממקסם איזשהו רווח. המטרה שלנו, כמו שאמרתי, שהשחקנים האלה יישארו בפועל ירושלים והמשכו אותה עם השנים בעזרת זה שהם שחקני בית, שנוכל לשלם להם את הסכומים בהתאם להצעות שהם מקבלים בחוץ, ושנהיה קבוצה תחרותית בליגת העל. זה תהליך. בתוך התהליך הזה נצטרך גם לממש נכסים על מנת להמשיך להשקיע את הכסף במחלקת הנוער, כדי שהכישרונות של הדורות הבאים שיעלו הם באמת יהיו הבסיס האיתן של הפועל ירושלים, שתהיה פקטור משמעותי בכדורגל הישראלי בעוד 10 שנים. לא מפחדים מדרך ארוכה, לפני 10 שנים הייתי אומר לך שנשב כאן, שהפועל ירושלים היא פקטור רלוונטי בכדורגל הישראלי, אני לא בטוח שהיית מאמין לי, שהקבוצה דשדשה איפשהו בליגה בית ליגה גינו.
נכון, אז, לא הייתי מאמין לך.
אז מעולה, אז אני אומר, לא מפחדים מדרך ארוכה, לא מפחדים ממילים כמו חזון וערכים ואידיאולוגיה, נכון, זה לפעמים מייאש לשמוע, אבל זאת האמת, זה מה שמאפיין את המועדון הזה.
אז בוא נגיד באוהד אלמגור, רכשתם אותו, אני זוכר שטביב רכש את עומר אצילי, הוא ידע שהוא יעשה עליו את האקזיט, הוא לא הביא אותו כדי עכשיו שיהפוך להיות, שהוא יהיה משחק בביתר 20 שנה. אוהד אלמגור, רכשתם אותו בכסף, זאת אומרת שאתם מאמינים ורוצים אותו, הוא אמור לעבוד בשביל הפועל ירושלים, מה קורה אם מחר מגיע הצעה, הוא עשה עונה מטורפת, עונה מצוינת, אתם, כשאתם רוכשים שחקן כזה זה בשביל האקזיט, או כמו שאמרת, ליהנות ממנו שנתיים, שלוש, ואז למכור אותו, כי יבואו הצעות עליו.
אפרופו אפשרויות, אוהד אלמגור, אנחנו רוצים אותו כבר לפני שנתיים, כמו שרצינו את מוחמד במבה מראשון לציון, לא היינו מסוגלים לשלם. שוב, תראה את תפיסת העולם של המועדון. ברגע שמכרנו את ליאור קאסה, הכסף הראשון שהתפנה מליאור קאסה, התשלום הראשון של מכבי חיפה, עבר לראשון לציון כדי לרכוש את אוהד אלמגור. יש מחלקת סקאוט בתוך המועדון, כל המועדון מחולק למחלקות, תרצה נרחיב על זה, לא תרצה גם בסדר, מחלקת הסקאוט מכירה את אוהד אלמגור כבר מעל שנתיים, עוד שהוא היה שחקן ליגת העל לנוער. לא יכולנו לממש את הרכישה עליו, כי אנחנו מועדון דל באמצעים, מועדון אוהדים, לא מתמסכנים חס וחלילה, הכל בסדר, אבל מועדון דל באמצעים, לא יכולים להרשות לעצמנו רכישה, ברגע שיכולנו, זה מה שעשינו, הוספנו אותו לבנק השחקנים הצעירים שלנו, על מנת שימשיך לגדול ולהתפתח עם המועדון. מה שאמרתי לך לגבי שאר השחקנים, בתשובה לשאלה הקודמת, בדיוק אותו דבר, אוהד אלמגור נכנס לאותו דבר, הוא נכנס לאותו מסלול של קרם ושל איינאו ושל נועם הלמוד, שכל השחקנים הצעירים של הקבוצה הזאת, ואנחנו נרצה ונשאף להשאיר את כולם אצלנו, אבל כחלק מההתפתחות שלנו והגדילה שלנו וההישענות שלנו על התשתיות הקיימות שלנו, אם נצטרך לממש נכסים כדי להמשיך ולפתח את המועדון, אז נעשה את זה בהתאם לצרכים של המועדון.
מה לגבי זרים? קפיטה, סוני, זה נפלתם איתם השנה. אם עד אליי לקח לכם שנה להבין שזה לא זה, אתה מרוצה ממה שעשיתם בגזרת הזרים?
שוב, בוא נפריד.
אני אשמח אם תרחיב על עד אליי, כי...
לא, בטח, בוא נדבר על עד אליי קודם כל. בוא נדבר על עד אליי. עד אליי שוב.
לקח לכם זמן להבין שהוא לא מתאים.
אבל בוא נדבר רגע על עד אליי בפרספקטיבה קצת יותר רחבה מהעונה האחרונה. אני מסכים איתך שהעונה האחרונה הייתה רעה מאוד מבחינתו ומבחינתנו, בהקשרים שלו. אבל עד אליי הגיע אלינו בגיל נוער. שחקן נוער, שחק בליגה שנייה לנוער. והתפתח איתנו כמועדון. היה שוער בליגה שנייה, שבר אגב את צי אי הספיגות בליגה הלאומית, עלה איתנו לליגת העל. היה שותף לעונת הישארות לא פשוטה בכלל, עם הצלות, בטח במשחק ההישארות שלנו, הצלה של אחד על אחד, שאנחנו לא נשכח לו אותה, אחר כך עשה עם הקבוצה פלייאוף עליון, זאת אומרת, בכל הגשמת המטרות, אפרופו מבחן התוצאה שדיברת על, ולאורך כל השנים האחרונות, הוא עמד בה. העונה הזאת הייתה עונה רעה מבחינתו. הדבר שגרם לנו, אני מאמין שלכל מועדון, יש איזה סופר פאוור, יש כוח על שמאפיין אותו. לכל קבוצה, אתה רוצה, אפשר לדבר על כל הקבוצות, כל אחד יש לה, אחד זה הקהל שלה, ובקבוצה השנייה זה הכסף הגדול, ובקבוצה אחרת זה חמימות ומשפחתיות, כל אחד יש לו משהו. כוח על שלנו הוא לקחת שחקנים בדרג מסוים, ולהמשיך ולשפר אותם כל הזמן. זאת אומרת, כל שחקן שנכנס אצלנו, לא משנה באיזה גיל הוא נכנס אצלנו, הוא בהכרח יצא שחקן טוב יותר. אנחנו נוטים להאמין, שוב, לא ביהירות, בצורה צנועה מאוד, מאמינים שגם אדם טוב יותר. אלו המטרות שלנו, ולרוב אנחנו מצליחים במטרות האלה. במקרה של עד אליי, גרף השיפור שלו נעצר השנה. לא רק שהוא נעצר, הוא גם הלך אחורה. ברגע שהוא הלך אחורה, גרף השיפור הזה, אפרופו סבלנות היא לא מדיניות, אז החלטנו לסיים את ההתקשרות. אני אגיד לך משהו יותר, יש וקום כל כך גדול של שוערים כרגע, גם בשוק הישראלי, רגע, וגם בשוק הזרים, שאני לא מוציא מכלל אפשרות שעוד חודש שנתקשר אליו ונשאל אותו עד אליי, מה קורה, יש מצב שאתה חוזר? דבר שיכול לקרות, אנחנו מודעים גם לזה.
אתה מחפש שוער?
כן.
מי מעניין אותך, למרות שאתה לא אוהב לספר, אבל
מאוד מאוד רצינו את אסף צור, וניהלנו איתו מסע ומתן, ובסוף הוא בחר להישאר בקריית שמונה.
אבל עדיין אתם מחפשים.
עדיין מחפשים.
זרים בטח יהיה קשה להביא השנה, בגלל המלחמה. אתה רוצה להתייחס לסוני וקפיטה, שני זרים שהבאתם?
בשמחה.
על הדרך שי, תצביע לי על איזה זר מלבד בצ'ו, אתה יודע מה, גם יאו, שוואו.
גם סדריק, גם וויליאם אגדה.
אוקיי, אז לא, לא, אתה עוזר לי, בוטקה, גם נכנס לשם או שבוטקה? כאילו אין לי... שוב, אתם קבוצה שיש להם, יש את הדביעת עין ואתם יודעים לאתר, הוכחתם את זה, יש לי תחושה שתמיד בזרים זה לא עד הסוף, זה לא 100. אולי אני טועה, תעזור לי.
בכל מועדון יש מחשבות של מה הוא מצפה מהזרים שלו. זה תלוי גם מאוד בתפקידים, זה תלוי מאוד בשנתונים. אם השאיפה, אפרופו מה ששאלת קודם, השאיפה היא להביא זרים ולעשות אקזיט. אז יש, עוד פעם, יש אסטרטגיה מאוד ברורה. תמיד, תמיד נרצה להביא שחקן זר אחד מאוד מאוד צעיר. שעליו נוכל לבנות. בשנה שעברה זה היה סדריק, והשנה זה היה קפיטה. באמת האמנו שקפיטה, אמנם הוא שנתון אחד גבוה יותר, באמת האמנו שקפיטה הוא פוטנציאל להתפוצץ ולהיות, ואגב בתכונות שיש לו, אני לא אתפלא אם בעוד שנה שנתיים, אבל זו תכונה חריגה במציאות של כדורגל ישראלי, מהירות כמו שיש לקפיטה היא מהירות חריגה, ומהירות חריגה בכדורגל ישראלי, יכולה הרבה מאוד פעמים להוביל לדו ספרתי, לא הייתי מתפלא מזה, בוא נשאיר את קפיטה בצד, עזוב, בשורה התחתונה זה לא הצליח, אי אפשר לברוח מזה, בסוף הוא הובא כזר שישי, וכזר שישי הוא לא הצליח, אני מסכים איתך. במקרה של קווין סוני, חיפשנו בינואר שחקן, שעונה בדיוק לפרופיל הזה, חיפשנו סטייל בסי בינואר, זה השחקן שחיפשנו, כי זיהינו שמבחינה מקצועית נצטרך להשתמש בקצת יותר עוצמות פיזיות ודריבל שהוא דריבל קצת פחות מלוטש אבל יותר יעיל וכוחני לחלק השלישי, ואני לא יודע אם אתה יודע, אבל סוני בתקופת הזמן שלו, כל הזמן שהוא שיחק פה לא הפסדנו משחק אחד, הוא הגיע המשחק הראשון שלו היה בדרבי, ומאותו רגע יצאנו לרצף של הצלחות. להגיד לך שהוא אחראי לזה? לא, אבל הוא כן נתן לנו בדיוק את החלק הזה שחיפשנו, עם פיזיות לחצי עונה הספציפית הזאת, פיזיות ודריבל בכנף. אני חושב שהוא נתן את זה בצורה סבירה לחלוטין, בדיוק כמו שציפינו. אתה רוצה ללכת אחורה, עד בצ'ו ויהו, גם אפשר ללכת, שני שחקנים שהבאנו אותם.
לא, הם נחשבים להצלחה, גם יהו היה מבוקש, אני זוכר בבאר שבע.
אני לא חושב שגם סדריק לא יכול להיחשב.
וסדריק גם שחקן נכון.
בסך הכל הכללי, אני חושב שאנחנו, ברור שתמיד יש לאן להשתפר, ברור שאנחנו רוצים להביא זרים $100,000 ולמכור אותם $2.5 מיליון. ברור שכל מועדון חולם את הדבר הזה, אבל אנחנו צריכים, שוב, לדעת גם את האפשרויות שלנו, ולדעת במה הכוח שלנו, ולדעת לאיזה שווקים לפעול. זה לא דבר כל כך פשוט מצד אחד, מצד שני, גם לא צריך לעשות מזה, גם בתקופת המלחמה, יהיה קשה מאוד להביא זרים, אבל הגיעו בסוף זרים לישראל. הם כנראה היו פחות טובים, כנראה שזה עלה יותר כסף. שאלה מה עושים איתם?
אופק ביטון, יישאר בהפועל ירושלים?
לא, אופק ביטון יש סעיף יציאה לחול. אם הוא לא יממש את סעיף היציאה לחול.
מהשיחות שלך איתו, מה אתם מבינים? אני, כי אני מבין שהוא מחפש קבוצה, ויש לו הצעות מפולין וכאלה.
יש לי יותר מדי שיחות איתו, הוא אופק...
על כדורגל או על מעבר לכדורגל?
בכלל, אבל אני מדבר ברצינות, אמרתי את זה גם לאופק, בהנחה ותהיה לו הצעה שתשדרג אותו מקצועית וכלכלית, הוא יהיה מספיק חכם לקחת ולקבל אותה, ולנו לא תהיה ברירה אלא לקבל אותה, אבל אם זאת תהיה הצעה שלא תשדרג אותו מבחינה מקצועית, זה רק יהיה סיפור של הנה אני יוצא, אני לא חושב שהוא יעשה את זה, אם אתה שואל לדעתי, הוא יישאר בפועל ירושלים, אבל אפשר לדעת.
איזה, היום אנחנו סוף חודש מאי, מה, אתה יודע איך הפועל ירושלים תראה בעוד חודשיים? יש, איך זה עובד אצלך? יש לך רשימה, פתקים באייפון, איך זה עובד? רשימת מועדפים, שחקנים, תספר קצת איך זה עובד אצלכם, כי יש מערכת סקאוט מאוד מאוד רצינית.
לרוב מה שאנחנו עושים בסוף השנה זה פעולות סיכום עם כל אנשי הצוות, כמו שאמרתי, עושים שיחות רפלקציה עם כל אנשי הצוות ועם כל השחקנים כדי להבין מה עבד טוב יותר, מה עבד פחות טוב, עושים פגישת ראשי מחלקות כדי להבין איך עבדה האינטראקציה בין המחלקות, ועושים כמובן פגישת הערכות לשנה הבאה, גם לוודא מה החוזים, איך עם מי צריך לממש את ההסכמים, החלטות מקצועיות, עם מי מממשים את האופציות לעונה הבאה ועם מי לא. השאיפה שלנו בשנה הזאת זה לשמור עד כמה שאפשר על השלד, גם של שחקני הבית וגם של שחקני הרכש. יש הרבה מאוד שחקנים שנרצה להמשיך איתם. חלקם זה בשליטתנו עם אופציות וחלקם לא בשליטתנו. ברגע שנבין איפה נמצא השלד שלנו ואיזה שחקנים נשארים איתנו, עליו כמובן נרכיב את השניים שלושה זרים שישאר להביא, ועוד איזה כמה שחקנים ישראלים שאנחנו רואים בהם אופק. אבל שאיפה היא באמת לייצר, השאיפה לפני כמה שנים הייתה, לייצר בסיס של 15-16 שחקנים שימשיך כל עונה לרוץ עם הקבוצה. אני חושב שאחרי כמה שנים הגענו למצב הזה, זה מה שיהיה השנה.
מה תקרת הסוכית של הפועל ירושלים? מה, לאן אפשר להגיע עם הפועל ירושלים שנגיד זהו, זה הטופ
שיכול... על הפועל ירושלים בבעלות האוהדים?
כרגע, כן, במתכון, במתכונת הזו.
אני חושב שהפועל ירושלים בבעלות האוהדים נמצאת כרגע במיצוי הפוטנציאל שלה מבחינת ההתנהלות בליגה, מבחינת התחרותיות בליגה. אני חושב שבגבי אנחנו נצטרך לדעת לאיים קצת יותר במפעל הזה ודרך שם לגנוב את רגעי התהילה והשמחה לאוהדים שלנו. יחד עם זאת אנחנו גם מודעים לזה שבמסגרות התקציב שאנחנו מסתובבים בהם, הסכנה מהתחתית היא תמיד נמצאת שם. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד עם רגליים על הקרקע ומבינים שהמציאות הכביכול מוצלחת או המוצלחת של השנתיים האחרונות היא אמנם לא זמנית, היא איזושהי פלטפורמה להתקדמות, אבל בגלל שזה מועדון אוהדים, אז העניין הקיומי הוא תמיד נמצא, ולכן אני אחזור על מה שאמרתי בשנים האחרונות, שככל שנחזק את רצפת הפלדה שעליה אנחנו עומדים, תקרת הזכוכית רק תגווה, וכנראה שנצליח לנפץ אותה פעם אחרי פעם, אבל בפרופורציות, שוב, זה ברור שמועדון כמו הפועל ירושלים בפלטפורמה הנוכחית לא יכול להיות קנדידט לאליפות אף פעם.
יש, אז יש אפשרות להפוך את זה לפלטפורמה אחרת, אם יבוא עכשיו איש מאוד עשיר, נגיד כמו ספר שמעוניין בהפועל תל אביב, יש דלת פתוחה בכלל לדבר כזה, או שהתאהבתם, גם עוד מילה שרצה בעיר, התאהבתם במיזם, מה שנקעתם, האוהדים, אנשי המועדון, ולא תמערו למכור אם יבוא איש מאוד מאוד עשיר.
קודם כל התאהבנו במיזם נקודה. אני חושב שאי אפשר.
עד כדי כך שלא תשחררו אותו?
אני לא חושב שזה דיכוטומי, אני חושב שאי אפשר שלא. אי אפשר שלא, אתה מכיר את כל הפעילות, רק עכשיו בשיחת מסדרון נודע לי בכלל שאתה באזור ירושלים, אז אתה מודע לכל מה שהפועל ירושלים עושה בעיר, נכון?
השתלטת גם על מחלקות הנוער והילדים.
כל פעילות הילדים והנשים והגברים והבנות והבנים והחרדים והחילונים והיהודים והערבים וכל מה שתרצה. הפועל ירושלים היום זו תופעה תרבותית בעיר ירושלים, בסדר? צריך לקחת את זה בחשבון. ולכן זה משהו שמאוד מאוד חשוב לקהילה שלנו, את ההחלטה. האם לקחת את זה ולהעביר את זה למימד הבא? אני חושב שזאת תהיה החלטה של העמותה, זה מה שיפה. אתה שואל אותי היום מה כלל חברי העמותה חושבים, או מה קהילת הפועל ירושלים חושבת על הדבר הזה? אני חושב שהיא חלוקה. מצד אחד, יש פה מועדון אוהדים שהוא סיפור לטעמי, אני ברור שאני משוחד, אבל הוא סיפור הצלחה, אני חושב, הכי גדול שהיה בכדורגל הישראלי, שוב, מבחינת התופעה התרבותית שהוא.
אבל הוא מוגבל תחרותית.
את המוגבל תחרותית אנחנו שומעים הרבה שנים, אמרתי לך, אם הייתי אומר לך לפני כמה שנים מפוני היום, כנראה שלא היית מאמין. Okay. ולכן הבחינה הזאת של תקרת הזכוכית, איך אנחנו מגביעים אותה כל הזמן, אמרתי לך איך אנחנו רואים את זה. מהצד השני, זה נכון מה שאתה אומר, האם נכון למועדון כמו הפועל ירושלים, להעביר איזשהם זכויות ניהול או בעלות
אורי אלון לדוגמה
לאיש בעל אמצעים כלכליים? זאת שאלה שכשנידרש לענות עליה, אני מניח שהעמותה והקהילה שלנו תדע לענות עליה, ומה שיבחרו לשם נלך.
אורי אלון עוזר לכם? ואני יודע שהוא עזר בעונה שעברה ועזר לפני.
אורי אלון כבר במשך 3 שנים הוא חלק אינטגרלי מהוועד המנהל, הוא אחד מאנשי ההון שהם תורמים ועוזרים ונמצאים שם עבור המועדון, וכרגע מתנהלת איזושהי שותפות מאוד מאוד סינרגית בין עוד ספונסרים שלנו מארצות הברית ואורי אלון, שמשקיעים סכומי כסף משמעותיים במועדון, ומאוד אוהבים באיך שהפלטפורמה הזאת מתקיימת, זאת אומרת מאוד אוהבים את זה כרגע כמו שזה, ומחוברים לזה, עוד שוב, למפעלות השונות, את אחד יותר מעניין הספורט התחרותי, את השני מעניין ליגת השכונות, את הקהילה, וכל אחד בהתאם למה שמעניין אותו, כרגע השיתוף פעולה הזה עובד טוב. יכול מאוד להיות שבמהלך השנים הבאות, מי מהם, ירצה להגדיל את ה... ולהעמיק את ה... תקרא לזה שליטה, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, ופה עמותה תצטרך לתת את דעתה, חברי העמותה יצטרכו להחליט לאן פה לירושלים הולכת, וזה מה שיפה פה. זו קבוצה של הקהילה שלה, והקהילה שלה תחליט לאן היא הולכת.
תגיד, דיברנו על האוהדים, אתה מרגיש שיש עדיין ריחוק של אוהדי הפועל, אני קורא לה המקורית, אני לא יודע איך לבחור שם אחר, מהמיזם הזה, מהקבוצה החדשה הזאת, שקשה להם להזדהות למרות שהם מחפשים איזושהי זהות, בטח הם לא ילכו לביתר ירושלים בעיר אני מדבר, עדיין אתה מרגיש שיש איזשהו ריחוק או קושי להתחבר לדבר הזה, החדש הזה?
אמרתי
חדש, שזה קטמון הרבה שנים, אבל עכשיו הפכתם לחזרה להפועל ירושלים.
אמרתי זה כבר כמה פעמים. שונא רומנטיזציה, ואני אלך שוב פעם אחורה, שהחלטתי
לעזוב
בעוונותיי בעוונותיי במרכאות, כן, לעבור לקטמון בליגה ב' עוד כספורטאי פעיל, ושיכל להמשיך איזושהי קריירה מקצוענית קצת יותר, נקרא לה עם תהילה מזה, או עם כסף, או whatever, באמת הייתה לי שאיפה על גבול התמימה, אז עוד לא היו לי ילדים, זאת אומרת, הייתה לי ילדה אחת מאוד מאוד קטנה, והייתה לי שאיפה של הילד שלי, הילד שיוכל ללבוש חולצה אדומה ולסתוב בירושלים, זה היה חלום כל כך... הקיום של הפועל ירושלים בליגת העל, ואנחנו חושבים כאן, מדברים פודקאסט כדורגל והזרים, ומה עשיתם וכאלה, ואני בכלל אומר כאילו, בדרבי האחרון, ובדרבי האחרון, אחרי שניצחנו 3-0 את ביתר, נסעתי עם הילדים שלי, אם אתה מכיר, במעלה צומת פת, בדרך לכיוון בקה, לכיוון הבית, וראיתי תהלוכות של אוהדים אדומים, שמחים וכאלה, וכאילו הסתכלתי על הילד שלי, ואמרתי לו, אתה מבין שלפני שאתה נולדת, זה היה החלום שלי, את זה אני חלמתי.
אבל היית בזה? לפני שהוא נולד, היית בסמל, היית עם הפועל ירושלים, הפועל ירושלים פעם הייתה קבוצה, שאתה כביכול ויתרת עליה,
אני בהפועל ירושלים,
השאלה אם לא הייתה ברירה,
אני בהפועל ירושלים באמצע שנות ה-90, בואכה שנות ה-2000, ובתחילת שנות ה-2000, חוויתי את שנות השפל של המועדון, את כל החצר האחורית של הכדורגל הישראלי, ואת כל מה שמכוער בכדורגל הישראלי, ובתרבות הישראלית, את הכל ראינו וחווינו על בשרנו, משם קמנו, כמו אוף החול, הפרק, אמרתי את זה, שוב, אני סליחה שאני חוזר על עצמי, אבל אחד הפרקים, בסדר, אני לא אגיד הפרק, אחד הפרקים הכי מפוארים בהיסטוריה של הפועל ירושלים זה קטמון. קטמון הקימה את הפועל ירושלים מחדש. אין שום דרך לא להתחבר לדבר הזה. אני כן חושב שיתרה מזאת, קם היום דור חדש של אוהדי הפועל ירושלים. קם היום דור של ילדים בבתי ספר, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל בבתי ספר קם היום דור חדש של אוהדי הפועל ירושלים. זה מה שאנחנו מחפשים, את העתיד. להתחיל לדבר עכשיו על העבר ומי מתחבר ולא מתחבר, זה, אתה יודע,
אני זוכר גמר גביע עם 10,000 אוהדים ברמת גן, נכון? זה היה נגד מכבי חיפה. איפה הם? איפה אוהדים של הפועל? אתם קבוצה, בעיניי, אטרקטיבית, שאמורה להיות מחוברת לקהל שלה, עם המון עבודה בקהילה, דיברת על בתי ספר, למה מגיעים למשחק מול מכבי תל אביב 3,000 אוהדים? איפה כל האוהדים של הפועל?
צריך להבין את המגבלות. קבוצה כמו הפועל ירושלים שמגיעה לגמר גביע היסטורית, עובדתית, מגיעה פעם ב-35 שנה במקרה טוב, פעם ב-30 שנה, נכון?
כן.
73 ואז 98, ומאז לא. זאת אומרת שב-50 שנה האחרונות הפועל ירושלים הייתה פעמיים בגמר גביע. אז באירועי פיק, כן, מגיעים, אגב, לא 10,000 קצת פחות, אבל זה לא משנה. לאירועי פיק מגיעים במשחקי עלייה, במשחקי הישרדות, מגיעים 5,000 ו-6,000 איש, וכנראה בגמר גביע יגיעו עוד פעם אותם 10,000 איש אדומים.
יש אותם, הם קיימים?
אותם 10,000 איש, אם נגיע לגמר גביע.
בעיר היום יש.
שנגיע לגמר גביע, יהיו 10,000 איש בגמר גביע. בסדר? זה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים לעשות פעולות, להגדיל את הקהל, ואני חושב שהגדלת הקהל היא צריכה ברור להתקיים דרך פעולות שיווקיות ובתי ספר וכל הדברים שכולם עושים בכדורגל. אני מאמין ששינויים ותהליכים כאלה קורים לאט, והשינוי חייב לבוא מהדור הצעיר. ככל שמחלקת הנוער שלנו תהיה חזקה יותר, ככל שהקבוצה שלנו והמועדון שלנו יהיה מחובר לקהילה ומחובר לתרבות הירושלמית, שהיא תרבות מורכבת,
נכון.
ושמכירה בכל המגבלות שלה, אז את השינוי נראה בעוד 10 שנים. להיות בית"ר ירושלים עם עשרות ומאות אלפי אוהדים ברחבי הארץ לא יקרה. להיות מכבי תל אביב עם מאות אלפי אוהדים, עם מכבי חיפה, זה לא יקרה.
אבל נתניה זה יכול
צריך להכיר בזה.
אתם יכולים להיות, מכבי נתניה מביאים הרבה
אנחנו
אוהדים.
אנחנו יכולים להיות הגרסה הכי טובה של הפועל ירושלים. זה מה שאנחנו יכולים להיות. ושם אנחנו נמצאים היום פחות או יותר. להגיד לך שהגרסה הזאת יכולה להיות יותר טובה, היא יכולה להיות יותר טובה, והיא צריכה להיות יותר טובה, והיא תהיה יותר טובה. אנחנו לא מתיימרים להיות אף אחד שהוא לא אנחנו.
אתה מרגיש את הסחף של, דיברת על מחלקת הנוער, יש משהו בעיר כזה שגם איתי הרבה אנשים מדברים ואומרים, תשמע, אנחנו לוקחים את הילד לקטמון, קטמון, קטמון, זה נהיה מין שיח כזה, שזה מקום הרבה יותר בטוח עבור ילד שרוצה לגדול, אז שוב, אני לא בכך משווה את זה מול ביתר, אבל נהיה איזה שיח, כאילו, אתה מרגיש שמשהו בעיר קורה מבחינת הילדים שרוצים לבוא להפועל ירושלים, ויודעים שהם יקבלו את הבמה כמו איינאו וכמו קרם וכמו גוני וכמו מלמוד, אולי הרבה יותר ממקום אחר בעיר, מביתר לדוגמה.
אנחנו מבינים את הכוח שלנו. הכוח שלנו זה להישען על התשתיות האנושיות שלנו. כמו שאמרתי לך, על השחקנים שלנו, על אנשי המקצוע שלנו, אני לא יודע אם אתה יודע, רוב האנשים שסובבים את הפועל ירושלים, גם במשרדים של ההנהלה, וגם בגופים המקצועיים, אנשים שצמחו מתוך הקהילה שלנו. זה כוח העל שלנו בכדורגל הישראלי. ולכן כל ילד שנמצא היום בירושלים ורוצה להתקדם, גם מבחינת כדורגל, וגם מבחינת ערכים, וגם מבחינת סטנדרטים מקצועיים במחלקת נוער, כרגע בוחר בהפועל ירושלים. אני לא מתייחס לאלטרנטיבה, יש אלטרנטיבה, ומי שבוחר בה, בוחר במסיבות אבו, אנחנו עושים את המקסימום כדי להיות גוף הכדורגל, וגוף חינוכי שמשתמש בכדורגל לצורכי חינוך, אבל כן, גם גוף הישגי ומקצועי, כדי לתת את הבמה הכי טובה, והכי נכונה לילדים. אגב, הייתי לפני יומיים במסיבת הסיום של מחלקת הנוער שלנו, והשיח עם המאמנים ועם אנשי המקצוע שיש שם, זה שבסופו של דבר, אם אנחנו נהיה אדירים מכל שנתון יעלה ילד אחד, אבל ממנו ייצאו גם עוד 22, 23, 24 אזרחים, והתפקיד שלנו זה לעשות את האחד הזה, הכדורגלן הכי טוב שיכול להיות, אבל את השאר לדאוג שהם יהיו אזרחים הכי טובים שיש בעיר כל כך מורכבת כמו ירושלים. זו לא קלישה, זה לא מס שפתיים, זה לא פופוליזם, זה אמיתי. זאת הדרך שבה אנחנו עובדים. מי זה שמתחבר אליה מוזמן.
שי, זה לא מוגזם לפעמים? אתם, נגיד, אני אגיד לך משהו שוב, שמדברים על זה, אתה צריך, שאתם גם נדרשתם להתמודד עם זה. איזה ויכוח, אם כן, כן דגל ישראל ביציאה שלכם, לא דגל ישראל, אם הקרוס מדבר בערבית, לא מדבר בערבית, זה דברים שאתה מכיר, אתה, הם מציקים לך, הם דברים שאתה מגיעים לפתחה, לטיפולך, או שאתה אומר זה מה יש וזו הקהילה שהתמודדו. יואב מי שיואב ומי שלא יואב.
כמו שאמרתי לך קודם, אני לא חי בוואקום, והכי קל לי להגיד לך עכשיו, אני מתעסק רק בעניינים שאני לא חי בוואקום, בדרך כלל שיש קונפליקטים אמיתיים גדולים או משברים גדולים, אז אני, גם אני נדרש אליהם כאיש מערכת. ולכל דבר יש לי גם דעה אישית מצד אחד. מצד שני, ברוב המקרים האלה שאתה מדבר עליהם, הם מקרים קטנים שהצורך, שוב, אפרופו שימוש של תקשורת, הצורך לעשות מהם ג'וס הוא גדול מדי.
אבל זה לא זניח, זה מגיע לרשתות החברתיות. דגל ישראל, היה ויכוח אם כן להניף, לא להניף, האם הוא כן רוצים, בריגדה, לא בריגדה.
אני אפילו אתה כל כך לא בקיא בפרטים, גם אני לא כל כך אגב, שאני אפילו לא נכנס איתך לכן או לא. אני כן אומר לך, וזה גם...
לא היה שיח סביב הנושא הזה?
כן אומר לך, וזה גם הזדמנות נהדרת להגיד את זה. הזדמנות נהדרת, כן.
הזדמנות, הזדמנות, נראה.
לא, אנחנו במציאות של 125 אנשים חטופים בעזה. יש את הרש גולדברג פולין, שהוא אוהד שלנו, שנמצא שם, וההתגייסות של האוהדים שלנו, והקהילה שלנו.
מדהימה.
והאופן הזה גם לחללים שנפלו. וגם לאנשים שבזכותם אנחנו נמצאים פה, בשימוש בדגל ישראל, בגיוסים למילואים, ובפעילות חברתיות כל כך שונות, שמבחינתי יש זילות כל כך גדולה בשיח הזה של לדבר על שניים, שלושה אנשים שהתווכחו על אירוע כזה או אחר, פוליטי או לא פוליטי, כן, דגל או דגל זה. בעיניי כל כך זניח לעומת שאר הדברים שאנשים עושים ואוהדים שלנו, שבאמת, הם באמת, שוב, הם מורכבים, מכל הגוונים ומכל המינים, אז כן, מתוכם גם יש חללי צהל שהגנו על המדינה, ומתוכם יש גם חטוף בעזה, ומתוכם יש גם אנשים שחושבים אחרת, וזה בסדר גמור, זה הסיפור של המועדון הזה.
טוב, אנחנו לקראת סיום, תגיד, אתה, דיברנו מקודם על זיו אריה שסוגר שנה שישית, אתה מבחינתך קיבלת איזה שהן הצעות, היום דיבורים, שמעתי כל מיני סיפורים על נתניה, על מקומות אחרים, קיבלת משהו? תספר.
אני כשי לא רלוונטי. באמת
מה לא רלוונטי? אם תקבל הצעה מקבוצה אחרת, זה לא רלוונטי? לא תשקול אפילו?
מה שאני עושה בהפועל ירושלים, אמרתי לך את זה בתחילת הפוד, הוא דרך חיים, הוא לא קריירה ולא עבודה. ככה אני מתייחס לזה, ככה אני רואה את זה, ומבחינתי כל השאר פשוט לא רלוונטי.
לא משנה מאיפה תגיע הצעה. יפה, אוקיי, אתה שומר שפתיים חתומות. מה אנחנו הולכים לראות מהפועל ירושלים בעונה הזאת? עוד קצת להתרחק מהתחתית ולנסות, כמו שאמרת, גביע, ואולי פלייאוף עליון ומשם להתקדם? או משהו אחר יותר, משהו שאפתני יותר?
קודם כל אנחנו עוד לא יודעים, באמת עוד לא יודעים, עוד לא יודעים איך תראה הקבוצה. כן, יש לנו ויז'ן כללי של איך אנחנו רוצים, ברור שאנחנו כבר יודעים, בכל עמדה יש לנו אלטרנטיבות בזרים ובישראלים של איך אנחנו רואים את הקבוצה הזאת. אנחנו צריכים להתגבש על הסגל, והמטרות הן כמו תמיד, להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו, ללכת כל הזמן קדימה, להמשיך לפתח שחקנים, להיות הכי תחרותים שאנחנו יכולים בליגה, כן רוצים להגיע לפלייאוף העליון מצד אחד, מצד שני צריכים להיזהר טוב מאוד, והעונה האחרונה הוכיחה לנו את זה, יפה מאוד שצריכים להיזהר כל הזמן שבאזורים שאנחנו מסתובבים בהם יש תמיד סכנת התחתית מרחפת, אסור לשכוח את זה, וכן, כמו שאמרתי, הגביע הוא כן משהו שבוער בנו, הוא כן משהו של ללכת על דרך בגביע, הוא משהו שמבחינה הישגית בוער בנו, כי אנחנו מבינים שבעולם הכדורגל הקפיטליסטי של הכסף הגדול, אנחנו לא נוכל להוות איום משמעותי בכדורגל, אלא דרך הגביע, ולכן זה משהו שכן היינו רוצים. אבל יותר מהכל, וסליחה שאני ניגר לזה שוב, יותר מהכל.
אנחנו לקראת עכשיו, תגיד, כן.
שכל מי שחסר איתנו ביציע שיחזור.
זה
בעיני הדבר הכי חשוב שיש.
אתם עושים המון, גם האוהדים שלכם וגם אתם כמועדון עשיתם המון, גם למען, גם משפחות של חללים וגם חטופים.
מובן מאליו הכי טריוויאלי שיש.
זה מבחינתכם, כן. אצלכם זה באמת מובן מאליו.
זה לא משהו לציין אותו אפילו.
למה?
כי זה דרך החיים שלנו, זה מה שעושים ביום יום, בטח במצוקות כאלה קשות. בוא, השביעי באוקטובר הוא עבור כולנו היה אירוע מטלטל, כאנשים, כפרט, כקהילות, כי אני חושב שמה שהדבר שלי באופן אישי גרם, לא יודע אם לצאת מזה, אבל תהליך של לנסות ולהבין את התאום הזאת, ולנסות להתקדם לאיזשהו תהליך של החלמה, היה הקהילה של הפועל ירושלים, זה הדבר שהרים הרבה מאוד אנשים, וזו גאווה עצומה להיות חלק מהדבר הזה, אמרנו את זה לשחקנים בכל כך הרבה הזדמנויות, שאם יש חייל אחד בעזה או חטוף אחד בעזה, שלרגע שמע או ידע, זה באמת זכות כל כך גדולה, וכל מה כל הפעילויות אחרות שהם עושים במובנות מלאם, אנחנו, הקבוצה הזאת היא שייכת לאוהדים, היא קבוצה של הקהילה שלה, וכל מה שהיא עושה היא עבורם, באמת, זה המהות של קבוצת כדורגל, שוב, זה תופעה תרבותית יותר מאשר קבוצת ספורט תחרותית שקוראים לה X או Y.
עם כל האווירה הזאת שדיברנו, הדרבי המשחקי הדרבי זה הדבר שאתה לוקח.
הכל.
כן, זה ברור. זה בסוף מה שאתם לוקחים מהעונה הזאת, מהעונה האחרונה, אם אנחנו צריכים ככה אתה יודע, להגיע לנקודה מסוימת בעונה הזאת שגרמה לך להרגיש טוב עם מה שעשית העונה, זה הדרבי או שהיו עוד כמה דברים בדרך?
בסוף, כמו שאמרתי לך קודם, אני ילד הפועל שמכיר מה זה להיות ילד הפועל בעיר ירושלים. זו עיר שב-20 שנה הפועל לא הייתה קיימת. היו עדי ביתר שאמיתי, באמפתיה, היו פוגשים אותי ואומרים, יאללה, פללים שלכם, תעלו, תצליחו. זה היה אלבון הכי גדול שאני חוויתי בתור ילד, בתור נער, בתור שחקן מקצוען, וגם אחר כך בתור מנהל מקצועי. הימים האלה שבהם אנחנו שוב פעם יריבים ספורטיביים, הם כן, הם מה שניקח מהעונה הזאת.
יפה מאוד. זהו, יש עוד משהו, היה קשה? כאילו היה, איך תסכם, איך זה היה? אתה לא רגיל, אנחנו דיברנו 50 דקות, סבלת?
לא, יפה. אחלה, תודה רבה.
לא, כי אני, אז אנחנו נעשה עוד פעם לפני פתיחת העונה. אתה רוצה להתחייב על עוד הגעה לכאן?
נראה לי שאכלנו את הראש מספיק. תפסת אותי ברגע של חולשה, אני לא זוכר מתי זה היה לפחרי הדרבי.
זה היה אחרי הדרבי. בוא, אני אספר, אחרי הדרבי, היית באופוריה, הפועל מנצחים, ואז אמרתי לך, אתם מנצחים שבוע הבא את הפועל חיפה, ואמרת לי, אם זה קורה, מה שאתה רוצה,
אמרתי לך קודם, אתה כמו אופק ביטון, אתה יודע לתפוס אותי שנייה לפני משחקים.
אז זהו, אבל אני הגזמתי ואמרתי, טוב, אני רוצה זיו אריה, אבל אמרת לי, בוא, תירגע עם הגזמות, ואז הלכתי עליך, זה גם מוגזם, זה דרך שלכם לא לדבר ולעשות העבודה, כאילו לתת להצלחה לעשות את הרעש, מה שנקרא?
זה לא דרך.
זה כאילו לעשות נע בעין לפעמים?
לא, לא, חס ושלום, זה לא.
וזה לסיכום, רק...
לא, באמת, באמת, זה חשוב, זה משהו חשוב. אנחנו מבינים את המקום של התקשורת, אנחנו באמת מבינים מצד אחד, אבל אנחנו באמת לא נותנים לזה מקום כל כך גדול. זה לא חלק בקבלת ההחלטות שלנו, אני יודע שאצלכם זה נוכח, אני יודע שאתם רגילים שזה נוכח.
נכון.
אז התקשורת אצלנו היא לא משפיעה על, על, על סדר היום, על תהליך קבלת ההחלטות, על מצב הרוח, זה משהו שהוא באמת לא קיים אצלנו, יש לנו כל כך, יש עבודה כל כך קשה במועדון, יש כל כך הרבה אנשים שעובדים סביב המועדון ובמועדון באופן יומיומי, שהתקשורת זה משהו שאנחנו קוראים לו nice to have, אם הוא טוב, ולא כזה דרמטי אם הוא רע, אנחנו נתמודד איתו, הוא לא באמת משפיע על הלך היום שלנו, ועל סדר היום שלנו. זאת האמת, כאילו, אתה רוצה לחזור לתחילת השיחה ולפרש את זה כיהירות, אז תקרא לזה יהירות, אבל בסוף אנחנו, שוב, מבינים בצורך הזה, ובפלטפורמות מסוימות זה גם אפילו נעים לבוא ולדבר ולהגיד ולדבר לעומק, אבל יש כל כך הרבה דברים שלא דיברנו עליהם שאפשר לשבת כאן שעות. אז אני מציע לך פשוט לעשות...
לא, אני מציע שניפגש שוב בעוד
חודשיים. מציע לך לעשות טיפולי המרה, לעשות חברות בעמותה, ולבחור בצד הנכון של העיר.
גם עולה להיות חבר עמותה היום בהפועל ירושלים?
דבר איתי, אחר כך נמצא לך איזה...
אחלה, טוב, שי, תודה רבה שבאת וקדשת מזמנך, אני מאחל לכם הצלחה, אתם עושים עבודה מדהימה בהפועל ירושלים, אני עוקב, אני מסקר את הקבוצה, ולמרות העניין התקשורתי, כיף לסקר אתכם, יש עניין בהפועל ירושלים.
אני שמח.
שיהיה בהצלחה,
תודה רבה,
עד כאן, תודה רבה לכולם.